סוגרים שבוע עם משה אוזדיצ'ר ויצחק שיינפלד. בוקר טוב, בוקר טוב למאזינות, בוקר טוב למאזינים, בוקר טוב לעם ישראל, בוקר טוב לידידי ורי עורך דין יצחק שיינפלד.
בוקר טוב לעורך דין עוז דויטשר בסיום שנה, שבת אחרונה.
בוקר טוב לטכנאי שלנו, ישי נוימן היקר. טוב, זהו זה.
בוקר טוב למאזינים,
למאזינות. זהו, התוכנית האחרונה לשנה זו, אנחנו ניפגש שנה הבאה.
אתה יודע מה זה שנה הבאה, תשפ"א תהיה שנת פוליטיקה, תהיה סוף כל סוף אולי תהיה שנת פינדרוס בבחירות השלישיות המתרגשות עלינו בעוד לעולם.
כמו שהמשטרה נראית תהיה שנת פשע, בסדר, עוד מעט נדבר על זה, עוד מעט נדבר על זה, על המשטרה, על הכל. דורים לבחירות, אני אגיד לך, שמעתי אתמול את ביבי מעלה רעיון שהוא רוצה את השימוע.
פומבי. ושקוף.
ושקוף. ואני אגיד לך את האמת, מאוד אהבתי. אני חושב שבסנאט כל השימועים הם, וארצות הברית זה לא...
מצולמים,
הכל מצולם, מוסרט וכו'. ואמרתי לעצמי, בטח שמנדלבליט יגיד לא, כי תמיד הוא אומר לו לא, זה בסדר פרקליטות, כל מה שביבי אומר כן, הוא אומר לא. ואמרתי, לפחות העיתונאים, שכל היום הרי מחפשים, אתה יודע, חדשות, יגידו, וואו, באמת.
אבל אני מתפלא על ידידי וראי.
למה?
אני לא רוצה להזכיר שמות שכולם יודעים, אם השימוע יהיה פומבי, איך הם ידליפו?
זהו, רגע, זהו, זה הנקודה. אבל פתאום אתה שומע את העיתונאים, מה פתאום, דמגוג, עניינים, ואני לא מאמין למשמע אוזני, אני אומר לך את האמת, אני חושב, תראה, אם ההדלפות, כמו שאתה אומר, היו נחקרות במשטרה, אין לי בעיה עם זה. אין לי בעיה עם זה, כלומר, אסור להדליף והכל בסדר. הרי ברור לנו שדקה, הדקה אחרי שביבי נכנס, האורחי דין שלו.
למה אתה מתרגש הבוקר שאתה מדבר על הדלפות?
אני אגיד לך למה.
אתה מאוד מתרגש שאתה מדבר על הדלפות.
אני שחקרתי, שהצגתי את הרב בן עזרי, הוא היה נכנס למשטרה, ואני בחדשות...
והדלפות היו לפני שהוא נכנס?
לא, הדלפות היו, אני יושב במשרד, הוא בחקירה, ובחדשות כבר יודעים, בחקירתו אמר חבר הכנסת בן עזרי. כלומר, הדלפות...
הדלפות.
הדלפות. עכשיו, מה טוענים? מה טוענים? ואנשים לא מבינים את זה. אנשים טוענים, ראיתי את בן כספית, אני חושב שאומר, שהעדים האחרים זה שיבוש הליכים. איזה שיבוש?
שהעדים האחרים ישמעו מה שהעדים האלה אמרו, זה שיבוש הליכים.
אבל זה לא שיבוש ולא נעליים, כי אחרי שיש לך הודעה שכזאת, וכולם קיבלו את חומרי החקירה, הרי לכולם יש את זה, את כל העדויות של כולם. בקיצור, מנסים לדפוק את ביבי, איפה שאפשר.
איפה שאפשר. ואני שמעתי הבוקר.
כן.
את אחד העיתונאים המדליפים הראשיים בערוץ שמתחרה לנו.
אוקיי.
ברשת כאן, רשת בית הערוץ המתחרה לרדיו כל חי.
מתחרה, הוא מרחק מאחור.
אבל ברייטינג.
כן.
מדבר בגלוי.
כן.
אצל שלום קיטל.
שלא היה לו פרנסה?
ביומן הבוקר. לא. הוא אומר, הדלפות הם חלק בלתי נפרד וחשוב למשטר הדמוקרטי.
מצוין. יופי.
לא, אני רוצה לחזור על הביטוי.
לא, זה יופי.
הדלפות הם חלק חשוב למשטר הדמוקרטי.
תראה, אם הדלפות הם חלק חשוב, אני חושב שגם חקירת משטרה להדלפות זה חלק חשוב, ואם אתה יודע מה...
בהחלט לא. אם הדלפות הם חלק חשוב למשטר הדמוקרטי, אז המדליף עושה... עבודה דמוקרטית.
מצוין.
המודלף מקבל את העבודה הדמוקרטית, ואם אתה חושף את הכל בחקירה גלויה, כמו בסנאט האמריקאי, זה אנטי דמוקרטי.
הבנתי. אני גם שמעתי את היום עוד נימוק, באיזה רשת זניחה כאן, ששלום קיטל אני חושב הסביר.
באותו רשת זה.
זה יפה. איך יכול להיות שביבי רוצה את משפט העם? כאילו, דמגוגיה שהוא יהיה... סליחה, אני לא מבין, הדלפות זה, אז בשביל מה יש את ההדלפות? זה גם משפט העם. משפט העם...
אם לא חשוב דעתו של העם, למה מדליפים לו?
למה מדליפים לו? בקיצור, המדינה פה השתגעה לגמרי, אני לא יודע איך זה ייגמר, אני רק אומר דבר אחד, וזה לנושא השני שזה, ואחרי זה נדבר על פוליטיקה אחרת, קצת על קואליציות עניינים. אבל אני אומר, אם המשטרה לא חוקרת את ההדלפות, לא יכול להיות מצב שביבי נתניהו, או כל נחקר שרוצה שאת כל החקירה תצא החוצה, את כל השימוע שלו, לא ייתנו לו. אני חושב שזה לא הגון. ומשטרת ישראל, אני חייב לומר שהיא חושבת שהשמש זורחת לה, אני לא יודע מאיפה, אבל יש גבול. תקשיב, מה שקורה במשטרת ישראל היום, זה נורא והיום.
אני חושב שאתה קצת מדבר בהכללה.
לא, לא, עכשיו אני הולך, אני הולך, עברתי נושא הבא. כשאתה
מדבר על משטרת ישראל זה בהכללה, רגע. אתה מדבר על השוטרים, מה שנקרא שוטרי הרחוב, יש הידרדרות רצינית ביותר בחומר שמתגייס למשטרה.
זהו.
האיכות של החומר שמתגייס למשטרה בדרגים הנמוכים, כפי הנראה, מגיע מאיכות מאוד מאוד נמוכה.
עכשיו אני אגיד לך משהו, תן לי להיות כרגע קטגור, סנגור. לא בסדר שאנשים בבני ברק מתנהגים כמו חיות ועוברים לא במעבר חצייה ובאדום, וילדים משחקים כדורגל כאילו זה באמצע יום שבתון,
משחקים בכביש כאילו זה בשבת אחר הצהריים,
ואף אחד לא מסתכל, וזה נורא והיום, ושנשמרתם מאוד לנפשותיכם, זה מאוד 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 חשוב רבותיי, ומי שלא מתייחס לזה ברצינות הראויה, לדעתי עובר על כמה לאווים. זה חמור מאוד וצריך להוקיע את זה, אבל בין זה לבין לקחת נערה, וזה לא משנה, אמרו לקויה בנפשה, לא מעניין אותי בכלל, להביא 17 ניידות, יסמניקים, לעזוק אותה, רבותיי, אתם השתגעתם על השכל, משטרת ישראל
התגלצה
לחלוטין. עכשיו, לפני כמה שבועות אני סיפרתי לך שצפרתי לשוטרת, ויצרה אותי איזה 20 דקות, חצי שעה עונש, זאת אומרת, עצרה אותי ברחוב, כי צפרתי לה. והתראתי, באמת, אמרתי, רבותיי, השוטרים האלה כנראה חושבים שהם מעל החוק. ואני חושב שהם עושים טעות, ואני רוצה להגיד לראש העיר, ובאמת, רובינשטיין, ולנציג שס בעירייה, הרב זכריהו, וכל, כל הכבוד לכם, כל החבר'ה הגיעו לתחנת המשטרה, הרב סינמן, אני רוצה לומר לך, אני לא מכוחותיו, הוא לא מכוחותיי, זה אנחנו בדרך כלל לא חושבים אותו דבר על הרבה נושאים, כן, לא חושבים אותו דבר על הרבה נושאים, בעניין הזה אני מוריד את הכובע. אני חושב שהגיע הסוף שתחנת השוטרים, כמו שאתה אומר, אתה יודע מה? שוטרי הסיור, יירגעו, חבר'ה, אתם מקבלים מאיתנו את המשכורת, אז אני לא אומר, בטח, תנו כנס. 17 ניידות, אתה יודע כמה בתים פרצו באותו זמן ולא היה ניידת פנויה? מישהו מצלצל, פורצים לי בבית ואומרים לו, לא,
אין ניידת,
אין ניידת
בשטח.
יש ילדה שעברה מלא מעבר חצייה ואנחנו כולנו עסוקים, תקשר עוד שעה.
ולכן, בפעם הבאה, כשפורצים למישהו הביתה, הוא צריך להתקשר למשטרה,
ולהגיד
שמישהו עובר פה לא במעבר חצייה.
זהו, זה חשבתי על זה. בדיוק. תורף, אני אומר לך,
כן, אבל הבעיה במשטרה,
הבעיה במשטרה זה מלמעלה.
הבעיה במשטרה היא ברוח המפקד, אני לא יודע מי, ואני לא יודע מה, ואני לא יודע למה, היה גם אירוע חמור אתמול בירושלים, אזרח חרדי, אבל אזרח אוסטרלי, נגח שוטר.
כל כך זה לא בסדר.
וזה נשמע נורא שהוא נגח שוטר.
סליחה, אז אני ראיתי את האירוע מההתחלה. הוא אומר, אני רוצה לקשור את האופניים
שלי, שלא יגנבו לי.
ולא מעניין אותו.
ולא מעניין את השוטר, את השוטר הלא חכם בלשון המתה. בן אדם מתחנן, תן לי לקשור את האופניים, ואני נכנס לניידת.
על מה? רגע, על מה? הוא לא קייס, הוא לא הרביץ.
הוא לא נתן זכות קדימה במעבר חצייה, שזה חמור מאוד. אבל על זה לא זקים, ומכריחים בן אדם להשאיר את האופניים.
אני טוען שצריך לראות באנשים כאלה. זהו, בוא נעשה, חבל להכניס אותו לניידת.
יש פה איזה,
בוא נראה, בוא, יש גבול.
יש איזה רוח מפקד שבאה מלמעלה, ורוח המפקד היא להגן על כבוד השוטרים, וזה דבר חשוב מאוד, ושחס ושלום לא ירים מויד על שוטר, שזה דבר
לא, זה דבר שלא יעשה.
ודאי שלא ינגחו שוטר, אבל מכאן ועד להתנהגות הברוטלית,
והבן אדם מתחנן, הבן אדם מתחנן, תן לי לקשור את האופניים שלי, אני נכנס לניידת, אני לא בורח.
אז אוקיי, אז עסקינן בשוטרים לא חכמים,
לא חכמים, זה הרבה יותר גרוע.
בשנות ה-60,
תראה, למה אתה אומר, רק שנייה אחת, למה אתה אומר לי שוטרי סיור? השבוע הורשע איזה תת ניצב במשטרה על דברים שפה ברדיו לא מדברים עליהם. בוא, המשטרה יש לה בעיה קשה מלמעלה ועד למטה. אי אפשר לקחת את האלה למטה. והחבר'ה של ביבי נתניהו שחוקרים אותו, אחד מהחוקרים חשב שביבי נתניהו נגדו.
שלא, ניצב ברייטמן חשב שביבי עמד מאחורי החקירות נגדו. אבל
בכאלה מקרים מנקים את השטח ומתחילים מההתחלה, פרשמש. זה מה שצריך לעשות. אבל שלא יצרו אותנו על זה שחנינו כאן באדום לבן.
צריכים לעשות פרשמש, אני לא חונה באדום לבן, אני חונה בכחול לבן.
בסדר, אבל לפעמים שוטר נניח הוא לא מבין בצבעים.
לא, הוא עיוור צבעים.
אבל
אני רוצה להזכיר לך שבשנות ה-60 הבדיחה שרווחה במדינת ישראל זה שהשוטרים הולכים בזוגות, מכיוון שאחד יודע לכתוב, אחד יודע לקרוא. אז כפי הנראה בשנות 2020, צריכים להחליף את הבדיחה.
לא צריך להחליף את הבדיחה. עזוב, אפשר להוסיף על הבדיחה. היום הם הולכים עם מדבקות. זה בתור אחד ששור מועד כמוני. לכל עבירה יש מדבקה עם צבע. כלומר, אם השוטר, הרי לפעמים אתה מגיע לבית משפט, אתה קורא דוח, אתה לא מבין, השוטר או דיסלקט, או עברית זה לא השפה המדוברת שלו, או שהוא אף לא היה בבית ספר, אני לא יודע, ואז נותנים להם מדבקות. עכשיו, אני שאלתי שוטר שעצר אותי, אמרתי, ואם אתה עיוור צבעים, בחיית, איך אתה יודע מה לשים?
יש להם מדבקות בכתב ברייל.
כנראה, הייתי קרוב ככה להיכנס לנהדת, כנס לנהדת. אז בוא, זה נורא והיום, אנחנו צוחקים, אבל זה נורא והיום.
ולזה יש אחראי אחד, שחושב שאולי מועמד ביום שאחרי נתניהו, גלעד ארדן. גלעד ארדן, במשרד לביטחון פנים, הוא כישלון חרוץ.
חרוץ.
כישלון חרוץ. כבוד השר גלעד ארדן, שהוא בחור נחמד.
טוב, בתור בחור ישיח, נעים,
הכל. ואני הייתי, אם הוא היה שומע בקולי, והוא שומע את השידור שלנו, הציעו לך להיות שגריר באום, להחליף את דני דנון,
תחטוף.
מכיוון שבא, תחטוף.
נכון, ניו יורק, יש גם סלילים לא רואים.
מכיוון שבמשרה האחרונה שלך,
לא היה משהו, לא היה משהו, לא היה משהו,
בכלל. בלשון המתה. אבל אוקיי, אנחנו מסיפור השוטרים נעבור לסיפור השירים, ואולי זה מאוד מאוד אקטואלי במדינת ישראל. שים שלום, הרב שלמה קרלבך.
שים הזיקים, זה היום יותר אקטואלי. טוב, בוא נשמע. טוב, 8:26, חזרנו, דובר המשטרה ביקש לעלות ולהגיב, אני נורא מצטער, אבל אנחנו לא מעלים פה מראיינים, אנחנו מעלים דעות שלנו, ברור לי שלמשטרת ישראל יש את הגרסה שלה, אני רק אומר דבר אחד, ראיתי תמונות, ראיתי סרטים, שמעתי עדים, זה מדבר בעד עצמו, כל אחד שיעשה בדק בית, הציבור יעשה בדק בית מבחינת חוקי התנועה, משטרה תעשה בדק בית לגבי הידיים שלה, זה הכל, כל אחד יעשה את הבדק בית שלו, בשביל זה
יש אבל שיעשה.
אבל שיעשה. טוב, מה אתה אומר? יהיה לנו קואליציה? יהיה לנו את ליברמן, יהיה לנו, מה יהיה, תגיד לי.
ודאי שתהיה לנו קואליציה, השאלה מתי.
לא, השאלה היא בכנסת הזאת,
או בכנסת חדשה. תראה, נכון לרגע זה, יש נקודה מאוד מאוד מעניינת. ההבדל בין הימין לבין השמאל הוא הבדל מאוד מאוד משמעותי. לביבי יש קואליציה של 55 מנדטים, לגנץ יש 44. בוא שלא נבין את זה לא נכון.
התרגיל המסריח שהוא עושה עם הערבים?
התרגיל עם הערבים הוא יכול להיות תרגיל לתרגיל, לצורך תרגיל.
אז זה מראה שהוא לוזר, הוא פחדן.
אי אפשר עם זה להחזיק קואליציה. נכון. ועכשיו יש לנו את ליברמן באמצע עם 8 מנדטים.
תשעה.
8 מנדטים. גם אם...
ליברמן נראה 2.
גם אם נצרף את...
8 או 9? 8.
גם אם נצרף את ליברמן לתוך הגוש של 44... גם אם נצרף את ליברמן לגוש ל-44, עדיין זה רק 52 תלויים בערבים. ועכשיו בואו שנייה נדבר על...
לא, אני רוצה לראות את ליברמן עם הודה.
לא, בלי הודה.
לא, אני אומר, כדי שיהיה...
כדי שיהיה צריך את הודה, וזה לא כל כך נראה לי לראות את ליברמן עם סתיו שכיר.
יכול שהוא יזמין אותו לנוגדים, זה קרוב לטול קרם.
כן, הם שכנים, שכנים, טוב שכן, טוב שכן.
אין כמו שכנים טובים, תדע לך.
מאח רחוק.
נכון.
ולכן, בואו עכשיו נלך על ספקולציה.
אוקיי.
יש בחירות.
אוקיי.
והליכוד נוחל מפלה גדולה.
28.
עוד 4-5 מנדטים. נכון, וכל 4-5 מנדטים האלה עוברים ל...
לא ליברמן.
לכחול לבן, לגוש השני, לא משנה.
או לימינה.
ואז מה קורה? ואז יש להם לא 53, יש להם 57 מנדטים.
אתה אומר, נשארים באותו...
והם צריכים עוד הפעם את הערבים. מה קורה?
עוד הפעם בחירות.
עוד הפעם בחירות.
או, יש לי רעיון, עושים טרנספר לערבים. ואז... יהיה לך פחות מנדט, אני צוחק.
בקיצור, יש לך רעיונות מאוד יצירתיים, אבל מאוד מאוד לא מעשיים. אנחנו נמצאים בלופ, אלא אם כן...
ליברמן, אם יתפוס אחריות, יתפוס אחריות אם אתה שואל אותי, יישב, החרדים קצת יתקפלו, אין מה לעשות, והתחברו. אתה חושב שיש לזה התכנות?
אלא אם כן, יעשו באיזושהי צורה קואליציה עם החרדים, מכיוון שכמו איך שתיקח את זה, ימינה או שמאלה, החרדים יש להם 16 מנדטים
שנמצאים במרכז המפה. סליחה שאני אומר, אם החרדים עושים את זה והולכים להניח עם כחול לבן, בוגדים, ככה אני כחרדי, אני אומר לך, לא הכל זה כסף, כי אז, או אז קוראים לזה, בפעם הבאה של החרדים יעשו איתם דיל, ופתאום ביבי יכל לברוח, הרי ביבי יכל עכשיו לברוח, לכאורה, יכל להגיד, אוקיי, אני בורח, אל תפגעו במילה שלכם.
אל תפגע בילד. אז בוא,
לא,
אז
אני
בוא,
חושב,
אז בוא עכשיו נסרטט את, את הסצנריו ונעשה את זה מאוד בקצרה למזמננו קצר.
Okay.
יש אפשרות אחת שהחרדים, אתה קורא לזה בוגדים ואני קורא לזה החרדים הופכים להיות פרקטיים.
תראה, אברהם גורל לויברמן כותב לי שהרבי מלובביץ' אמר לביבי נתניהו שעליו יהיה להיאבק עם 119 חברי כנסת ותצליח. עד היום זה עבד. אני ברבי...
אז אנחנו ממשיכים לחכות. אבל בואי ננסה לנתח את זה מבחינת סיכויים, לא מבחינה מיסטית.
ליברמן, אני רוצה לדעת.
השאלה שעומדת פה על הפרק, האם החרדים מעבירים את הקולות שלהם למחנה הנגדי?
לא.
או שליברמן...
לא, יש להם מילה.
או שליברמן מחזיר את הקולות שהוא חמאס ממחנה הימין לתוך קואליציית נתניהו. רק בוא נחשוב.
בוא ניתן לו רוטציה.
אם לנתניהו יש 55 מנדטים, פלוס ליברמן, זה 63, בעידן הנוכחי זה יכול להיות קואליציה של זהב. אבל מעבר לזה, ברגע שיש קואליציה של זהב, או של כסף או של פלטינה, למה אתה כל הזמן לוקח את זה לביתים משפטיים?
כן, אני מת על ביבי.
ברגע שיש קואליציה של 61,
63.
גם עם 61, גם אם יהיו שתי צדיקים שיפרשו, כחול לבן מתפרקת לפחות לשניים, שלושה מרכיבים, והקואליציה הופכת להיות קואליציה של 70, לפחות.
לפחות.
ולזה, אם לא 80, ולזה חותר נתניהו, אבל זה תלוי באיש אחד, ליברמן. לליברמן יש בעיה.
נו.
ליברמן הוא איש ימין.
מת עליו.
לליברמן יש בעיה אחת ויחידה, הוא חייב סולם. הוא עלה על עץ גבוה, הוא טיפס על העץ, הוא נמצא שם למעלה. ליברמן יודע שבחירות שלישיות לא טובות לו. הוא מודע לזה, למה?
כי הציבור כועס עליו, קראתי היום סקר של
טוב. מכיוון שבמקסימום הוא יכול לחזור על ההצלחה שלו. הוא לא יכול להצליח יותר.
אף אחד לא יתן.
הוא יכול או לרדת לחמש, או לרדת לשש, הוא במקסימום, אם הוא יצליח לשווק את הסחורה שלה, הוא יישאר 8.
נכון.
אולי הוא יעלה ל9. הוא לא יהיה יותר חזק במצבו הנוכחי.
יפה.
לא טוב לו בחירות שלישיות. ולכן, מה הוא יעשה ביום הדין? יש יהודי אחד שיודע. איווט ליברמן.
יופי.
אין לו סיעה,
עכשיו.
אין לו חברים,
מה,
אין
מה,
לו יועצים.
איך?
יש לו אולי
מחליטים
של חוקים.
אז אני שואל אותך בתור בן אדם חכם, איך אפשר לחבר בינו לבין החרדים.
יפה, הסולם היחיד שמצטייר היום על ה... מצטייר במפה הפוליטית, שהחרדים יודיעו מראש. ליברמן לא יכול לקבל את ההישג שלו בסוף הקדנציה. ליברמן לא יכול היום לבוא ולהתקפל, להגיד, אוקיי, חשבתי, הבנתי, הבטיחו לי. הוא חייב סולם היום. והסולם שהוא המינימלי שהוא רוצה, זה שהחרדים יצאירו שמקבלים את חוק הגיוס ככתבו וכלשונו רגע, ומתחייבים לא לעשות שום חקיקה דתית בכנסת הבאה. בכזה מקרה, ליברמן מבטיח לא לפגוע בתקציבי הישיבות, שזה אצלו ממש לא אישיו, לא לדבר על לימודי ליבה, לא לדבר על תחבורה ציבורית בשבת, לבטל את חוק המרכולים, לא לדבר על זה כצורך, אלא שכל עירייה תעשה את זה כשל עצמו, וזה לחרדים יהיה מאוד מאוד קשה לבלוע. אני לא רואה את מועצת גדולי התורה החסידית מתכנסת ומחליטה מראש לקבל כאלה הסכמים, גם שם עלו על עץ גבוה, לדעתי
אומר,
באשמת הפוליטיקאים
החרדים. מה שאתה אומר בעצם, שיהיה סטטוס קוו כאילו, מבחינת, מה החוקים שנמצאים היום, חוץ
מה, מה שקיים, קיים.
לא, אבל לליברמן יהיה מותר חוק המרכולים וחוק הזה?
עירוני, לא בחוק ממשלתי. כל עירייה תעשה את זה לפי לבנתי. דרישות העירייה, לא תהיה שאל, חקיקה
עכשיו,
ממשלתית.
עכשיו אני אשאל אותך שאלה נוספת, אז אוקיי, אני הולך איתך, בוא נניח שהחרדים יסכימו.
החרדים לא יכולים להסכים
לזה. יסכימו.
לא יכולים להסכים לזה. הם יכולים להסכים לזה בדיעבד, הם לא יכולים להסכים לזה בכתחילה.
החקים החרדים יסכימו לבוא עם בגד ים, להשבעה שלהם, אם יהיה להם כיסאות. עזוב אותך, יסכימו. בסוף יסכימו, רגע, רגע, רגע. אבל השאלה היא אחרת. אחרי שהם באו עם בגד ים וכולי, וגנץ לצורך העניין נכנס פנימה, אז יש לנו קואליציה נניח של 72, בסדר? ואז החרדים יכולים להגיד, רגע, חשבנו על זה, ולא מתאים לנו. זאת אומרת, אין איזה קונסטלציה כזאת?
אזי תהיה קואליציה בלעדיהם. ולכן...
לא, אני שואל עכשיו רציני. אם לצורך העניין, אחרי שהכל מתפרק, ופתאום נהיה לנו קואליציה נניח של 75, החרדים לא יוכלו להגיד באיזשהו שלב, נניח עוד שנה, רבות...
לא, החרדים לא יוכלו לעשות את זה, למה? מכיוון שבוא נסתכל אחד לשני בעיניים, החרדים שווים 16 במקסימום, יפה. 17, עוד 68 קולות, 17 מנדטים, במפה הפוליטית, כיום יש 40-50 ח"כים, שהאג'נדה שלהם היא נגד חרדים.
עכשיו הבנתי.
זה מאוד
זה בכלל
קשה
לא הבנתי, הבנתי.
מאוד חרדים, נגד חרדים.
אז מצד שני, אני אשאל אותך, למה לא לקחת את הדיל? בכל מקרה, יש כל כך הרבה אנטי, זאת אומרת, גם אם הוא לא היה נותן את זה, יהיה מאוד קשה להעביר חוקים דתיים. נכון. מאוד קשה.
אז, אם, אם,
אז
אם,
כבר בוא כבר אם ניקח, יהיה בפנים.
אם היינו עוסקים, אתה ואני, במלאכת הרכבת הממשלה, והשיקול הוא שיקולים של כדאיות ותועלת, אז נכון, צריכים לצמצם נזקים, לקחת את מה שיש.
מה לעשות.
אבל לא זה השיקול היחידי. זה לא השיקול היחידי שעומד בפני העיניים של האנשים שמחליטים, והפוליטיקאים החרדים לדעתי עשו פה כמה, לדעתי,
כמה
טעויות קשות, העלו את הציבור שלהם על עץ מאוד מאוד גבוה, ולעתיד פתרונים. תראה, יכול להיות סצנריו שונה לחלוטין. הסצנריו שביבי מקווה, זה שבבחירות הבאות הוא יחזיר הבית 4-5 מנדטים, הוא יחזיר, ולכן, אם כבר התחלנו לדבר על זה, אז החל מלפני שבועיים, או כתב אישום או לא כתב אישום, החל מלפני שבועיים זה ביבי אחר. זה ביבי שמדבר על השסע בעם,
זה פתאום...
וצריך לאחות פערים.
הוא נחת, ביבי, קוראים לזה החללית נחתה.
כן. זה ביבי בסגנון אריק שרון. כן. זה לא ביבי לוחמני, זה כן. לא ביבי של הערבים נוהרים לקרפיות. זה לא ביבי שהשמאל הולך להתאחד עם הערבים, כן. הוא מנסה לשדר משהו אחר, כפי הנראה האסטרטגים שלו, ובוא לא נשכח שהוא בעצמו, שהוא על פוליטי מתוחכם,
כן.
אמרו לו שיש כמה מנדטים... שיכולים לבוא, ואולי הבחירות הבאות יורידו את אחוז אחר, יש פה אפשר, המון המון,
המון
אולי,
משתנים, המון
אבל
משתנים.
הציבור החרדי חייב תמיד לעשות את מה שנקרא לנהל סיכונים, לא להסתכל
על
חצי כוס נכון. המלאה, אלא לחשוב שיש גם חצי כוס ריקה.
בוא נשמע את השיר של...
כי מציון תצא תורה ודבר השם מירושלים, הרב שלמה קרליבך. יוי תצא תורה
עכשיו איתכם, סוגרים שבוע עם משה אוזדיצ'ר ויצחק שיינפלד.
טוב, חזרנו לחלק האחרון של תוכניתנו.
לחלק האחרון של תוכניתנו, שהיא השנה. התוכנית האחרונה השנה.
השנה, השנה. טוב, בוא נדבר קצת על אנגליה. תראה, אנגליה תמיד, לא יודע, אתה יודע, מדינה נאורה, אנשים מחושבים.
אנגלים.
אנגלים.
באנגליה קם מנהיג אנטישמי ללייבור.
אבל אנטישמי לכל דבר ועניין. זה לא...
מי שחושב שהלייבור זה מפלגה קיקיונית, אז הלייבור היא המפלגה...
היא הפוזיציה הכי גדולה.
כרגע היא השנייה הכי גדולה. כרגע היא השנייה, והיא מחזיקה בהגה השלטון לאורך הרבה הרבה שנים. באנגליה השלטון לא כמו במדינת ישראל, כל כמה שנים מתחלף. כרגע המפלגה השמרנית. אבל הלייבור יכול לחזור לשלטון בכל רגע, ומנהיג המפלגה ג'רמי קורבין הוא אנטישמי מוצער.
כן.
עולה לקברים של מחבלי פלסטינאים, מזדהה עם אחינו הפלסטינאים, אבל אתמול המפלגה הזאת, שאגב הייתה המפלגה שרוב הציבור היהודי
תמך בה,
הגיעה לשפל חדש, בוועידת המפלגה הוחלט לתמוך
בזכות השיבה
של הפלסטינאים במדינת ישראל, לוי אומר, הם רוצים להכחיד את מדינת ישראל, אבל יכול להיות, כמו שריבלין נתן כעת מנדט לנתניהו, הם רוצים להחזיר את שלטון המנדט ל-48 לאנגליה, למה אם יהיה זכות שיבה, אז לא תהיה פה מדינה, זה נקודה שחייבת לשבת עכשיו באנגליה.
לא, אבל תדע, גנץ יסדר את זה.
גנץ, כן. ציבור באנגליה, הציבור היהודי באנגליה, ציבור מספר 2 באירופה, רק צרפת יש יותר יהודים, מבחינת הגודל, מבחינת הקהילות, מבחינת החשיבות. אם ג'רמי קורבין הולך להנהיג את אנגליה, ויש בחירות בתקופה הקרובה באנגליה, יהודים לא יוכלו לחיות שם. זה איום רציני על חיי היהודים.
אני מתאר לעצמי שיהיה אסור לעשות בריתות.
אני לא יודע מה יהיה אסור ומה יהיה מותר, אתה לא יכול לגור במדינה ששונה אותך ונותנת למעשה אישור ובמה לטרור.
לא, אבל נגיד לך, אם אתה קורא עכשיו, נשיא פולין היום אמר שהאנטישמיות האחרונה אצלו זה בגלל...
בגלל יהודים, בגלל ההתבטאות של ישראל כץ.
אז אני רק...
בקיצור, אירופה מתחילה לברור שנית.
אני רק רוצה להגיד לפולנים שבהחלט השואה בכלל זה לא אשמת לא הגרמנים ולא הפולנים, כי היהודים הם אלה שנכנסו לתאי הגזים. זה לא... דחפו אותם. הם הלכו.
חבל מאוד שאתה לא יודע להגיד את זה בפולנית. אבל בוא נסכם את השנה.
אני יודע להגיד את זה בפולנית.
בוא נסכם את השנה ונאמר דבר אחד. דיברנו מקודם על הצד של המפה. יש עוד משוואה ששכחנו לדבר עליה לחלוטין.
וואי, זה רציתי לדבר איתך.
יש לנו משוואה בכחול לבן. איך יכול כן להיות מהפך? בדיוק. מה קורה אם בכחול לבן מחליטים שבסיבוב בחירות שלישי, בסיבוב בחירות שלישי, העסק מתהפך ושמים את גבי אשכנזי בראשות הרשימה. אני רוצה לומר לך שאם יש סיכוי לכזה מהפך, יכול להיות שינוי פוליטי במדינת ישראל. גבי אשכנזי בהחלט הרבה יותר קורץ למרצביעים במרכז המפה.
ימין, אפילו ימין, נכון. מרצביעי
ימין במרכז המפה. אתה יודע, גנץ הוא מועמד של חוסר ברירה, הסיפור של גנץ יחד עם לפיד פוגע
בהם קשה. כן, אבל נגיד לך, לפיד לא ייתן.
זה יכול להיות שובר שוויון.
לפיד
הנס
חולם.
הנס של הימין זה יאיר לפיד.
זה הכל. אני אומר שלפיד לדעתי נמצא כרגע בפוזיציה שאם זה קורה מה שאתה אומר, יש עתיד מתפרקת, זאת אומרת, כחול לבן מתפרקת ליש עתיד המקורית.
למרכיבים
שלה. למרכיבים שלה, בדיוק. זה החלום שלו. מה לעשות? יאיר לפיד שמאז שהוא היה ילד ועיתונאי בגלי צהל, ועיתון המחנה, מאוד 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 שאלו אותו מה הוא רוצה שהוא יהיה גדול, או מה ראש ממשלה, והוא כנראה הולך להיות עם המדינה שלנו. תראה, אני אגיד לך דבר אחד. דבר אחד שאתה יודע, אני עושה להציג חשבון נפש. אני כאילו רואה... כמה חמור אם, אתה יודע, יהיה יאיר לפיד, ראש ממשלה. אתה יודע, את כל הסצנריים האלה. אבל חצי מהעם, בטוח שזה בסדר, אז אולי הבעיה אצלנו. אני לא יודע להסביר את זה, באמת. זאת אומרת, ישבתי אתמול עם עצמי, אני אמרתי לצי, תקשיב. זה לא אחד, שתיים.
אולי,
אתה מבין? זאת אומרת, תאר לצי.
זה לא בודדים.
זהו, אתה מבין? זה כבר מסה.
אבל התנועת, אתה יודע, בבני ברק היה פעם ביטוי, ובגלל זה ערב ראש שנה, אז אני לא רוצה להזכיר את זה, בתנועת ערק לא ביבי. גם אם ישימו חמור בראש הגוש, יהיו לו עדיין עשרות מנדטים שהצביעו לו. ההטמעה הזאת שעשו רק לו ביבי.
השנאה הזאת.
השנאה וההטמעה, הטמעה בתת עין. כן. התמיעו את הרק לו ביבי, זה כבר לא משנה מי ומה. אז אפשר לעשות עם איימן עודה, אפשר לעשות עם חברת הכנסת, שקוראת מפורש לרוצחים גיבורים, תומס סלימן, אפשר לעשות איתם קואליציה, אחמד טיבי הופך להיות גיבור ישראל, ורק לא ביבי. יש פה, הנביא קורא לזה, עיניהם תחו מלראות. השנאה מעברת, והשנאה שעשו פה כלפי האיש הזה, רק לא ביבי, משנה את החיים. ולנו לא נותר, אלא לומר שהשנה הבאה, תהיה שנה הרבה יותר טובה.
בעזרת השם, שנת שפע,
יותר מוצלחת,
אושר,
שנת שפע ואושר לכולם. ושלום,
ושלום בין המחנות. וכמובן אני רוצה להתנצל בפני כל המאזינים או המאזינות או אלה שדיברנו עליהם, אם פגענו בכם, התכוונו, לא סתם.
אני, למי שלא פגענו בו סימן שהוא לא חשוב.
כן, זהו. אז לכן, אם פגענו בכם, תבינו שאתם חשובים.
הוא לא ראוי. אבל למי שדיברנו והתייחסנו ופגענו והכל, זה רק מכיוון
שתוכחת אוהב. ומגיע, לא? ואני רוצה באמת לאחל לכל המאזינים והמאזינות של רדיו קול חי, ובטח שהתוכנית שלנו שנה נפלאה שתהיה לכם.
שנה טובה, כתיבה וחתימה טובה.
שנה טובה ושבת שלום.
שבת שלום. עם הקדשי ישיבי, הרב שלמה קרליבך. I am a god.
איתי כל חי. כל חי, תמיד איתי.